תודה.
ישועות ונחמות. טוב, אנחנו נעשה מעבר חד מעניינים האלה החשובים מאוד בימים האלה של תשעת הימים, לעניינים האחרים, השוטפים. אנחנו אומרים בוקר טוב לסגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז ימים קצת שונים מהרגיל, תשעת הימים, עוד מעט תשעה באב, ואת מבינה טוב את התקופה הזו, אבל אי אפשר להתעלם ממה שקורה גם בשוטף, ואיראן עדיין על סדר היום, אתם במשרד החוץ עדיין במגננה מול מה שהתרחש באום, ומול ההסכם עצמו, אתם רואים איזשהו שינוי, ניצני שינוי, מבינים אותנו יותר?
תראה, קודם כל בנושא הזה אני חייבת להגיד לך, זה לא עניין של מגננה, זה עניין של מאבק לאומי קיומי, שראש הממשלה מוביל אותו הרבה שנים, והוא ימשיך להוביל אותו, זאת אומרת, מי שחושב שהשורה התחתונה היא ההסכם הזה שנחתם, הוא לא מבין שיש כאן הרבה מאוד שלבים, אלף נחתון עבר את הישרור בקונגרס, יש איזה סוג של שמועה כזאת בתקשורת הישראלית שאומרת, זה מאבק סרק, זה עניין סגור, זה לא מדויק, יש כאן הרבה מאוד קולות בתוך הקונגרס האמריקאי שאומרים, אנחנו נאבקנו הרבה על הסנקציות לאיראן, לא הוכיחה, בוודאי לא, אם אתה שומע את הדברים של קרי, או שהדברים מדאיגים, שהוא שומע את חמינאי וכל הנהגה האיראנית בעצם ממשיכה להטיף למוות לאמריקה ומוות לישראל, אין כאן באמת שחקן שבא...
את באמת מאמינה שבאמת יש סיכוי שזה לא יעבור בקונגרס ההסכם הזה?
כן, יש סיכוי כזה. זה לא עניין של אמונה, זה עניין של הבנה של המציאות האמריקאית שבה חלק מהאנשים האלה הם פוליטיקאים, וכפוליטיקאים צריכים להבין כמה דברים. קודם כל חלקם שמו את כל האג'נדה המקצועית שלהם על העברת הסנקציות האלה נגד איראן. הדבר השני זה שיש להם בסיס תמיכה, ובסיס התמיכה כולם מכירים את החשיבות של הקול היהודי. איפאק עושים מאמצים כבירים עכשיו כדי להביא כמה שיותר חברי קונגרס להצביע נגד ההסכם הזה. יש כאן תהליך אמריקאי מאוד 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 צוער. זה לא פשוט כמו שרוצים.
ועדיין הנשיא יכול להטיל וטו על החלטה של הקונגרס, כך של לעזור לגמרי.
זה נכון. לא, זה נכון, אבל אני אומרת שוב, יש כאן מאבק אדיר בזירה האמריקאית. יש כאן מאבק פנימי בתוך, הייתי קוראת לזה, בתוך השיח המקצועי הביטחוני. מתי, מה שנקרא, הקווים האדומים יחצו? יש קווים שהקהילה הבינלאומית נוהגת לחנות, הקווים הוורודים, שהם כאילו משחק כזה קרוב לקו האדום. אני חושבת שיש כאן משמעות אדירה לפיקוח בתקופה הזאת, ולעומק המודיעיני של הידע שלנו על מה שעומד לקרות. אני חושבת שככל שאנחנו נסביר לעולם שהעין שלו צריכה להיות פקוחה, מול פגשתי חברי פרלמנט מגרמניה, אז יש חשש אמיתי שההסכם הזה הוא לא דבר חיובי, ויש חשש אמיתי שאיראן תפר את ההסכם, ואני אומרת שהעין שלנו תמיד צריכה להיות פקוחה, וזה לא סוף פסוק
בכלל. הזכרת את הפגישה שהייתה לך אתמול עם חברי פרלמנט מגרמניה, ואת קוראת בעצם אתמול השגרירים האירופיים הפסיקו את התמיכה בארגונים אנטי-ישראלים. מה זה אומר מעבר לקריאה הזו?
קודם כל זאת לא הייתה קריאה, זה היה ממש הייתה ישיבת עבודה שבה ניסינו לבנות מנגנון פיקוח, שבו אמרתי להם את הדברים בצורה מאוד מאוד חד משמעית, אמרתי תראו, אתם כלפי חוץ מדברים שאתם נגד חרמות, ביד ימין שלכם אתם בעצם מסמנים מוצרים מההתנחלויות, וביד שמאל שלכם אתם מעבירים כסף אדיר, אני רוצה להגיד את הסכום, בין 100 ל-200 מיליון יורו, לארגונים שכל מטרתם היא אחת, דה-לגיטימציה של ישראל. עכשיו, באמת מדובר בשלל ארגונים שמכנים את עצמם בכל מיני שמות כביכול תמימים של ארגוני זכויות אדם. בתכלס, כשבודקים מה הארגונים האלה עושים, הארגונים האלה, חלקם הם תומכים אדירים בזכות השיבה, חלקם הם ארגונים שכל מה שהם עושים זה לפעול נגד חיילי צה"ל ולהוביל איזה חיילי צה"ל ישפטו בהג. אלה הפעולות שעושים בארגונים האלה שמקבלים את רוב התמיכה שלהם מכסף אירופאי. אמרתי להם בצורה הכי ברורה, אתם חושבים שזה יקדם תהליך שלום באזור? חושבים שזה יקדם דו-קיום? אין להם תשובה טובה לשאלות האלה, אין להם תשובות טובות לשאלות האלה, ומתוך המקום הזה אמרתם תשמעו, בית המשפט הישראלי לא מאפשר לנו לחוקק חוקים שיאסרו מימון זר באופן כללי, אבל כן יש לנו אפשרות להגן על עצמנו, לאמץ את המודל האמריקאי של חקיקת סוכן זר, וכל תרומה לארגונים כאלה היא תהיה מסוגנת בטייטל של סוכן זר, והם מאוד מפחדים מזה. מהמקום הזה הם מבינים שאם הם לא יתחילו להפעיל מנגנוני פיקוח על הארגונים האלה, אז בסופו של יום ישראל תעביר כאן חקיקה. יש כאן מנופים די משמעותיים.
באמצעים שיש לך עכשיו, יש לך דרכים לאכוף את זה?
זה לא עניין של אכיפה. אתה צריך להבין, אנחנו חיים בעולם של דיפלומטיה. בתוך היחסים, בתוך מדינת ישראל, זה עניין של אכיפה, בתוך היחסים הדיפלומטיים שלנו. אז כן, יש שקיפות מלאה לגבי התרומות. ואנחנו נתחיל עכשיו תהליך של מספר חודשים שבו אנחנו נראה אם יש מנגנון שבו ארגונים מסוימים יפסיקו לקבל תמיכה אירופאית. אני ציינתי משהו כמו 10 ארגונים שהם באופן חד משמעי, כל מה שהם עושים זה לפעול לדלגיטימציה ישראלי, או שהם פשוט נגד כל רעיון של, אתה יודע, דו-קיום ישראלי-יהודי, אלא בעד שמדינת פלסטין תסתרע על כל השטח בין הים לירדן. אלה הדברים שנאמרו להם באופן מפורש. אם אנחנו נראה שזה לא מתקדם, אנחנו פשוט נפעיל את החקיקה הישראלית. זה מאוד פשוט ומבינים את המשמעויות.
כן. תגידי, את התרגלת לתפקיד? סגנית שר החוץ, סוג של שר החוץ בפועל?
אין כאן, לא היה לי, אתה יודע, יום אחד של חסד. נכנסתי והתחיל הסיפור של ה-BDS, אחר כך נכנסנו לישורת הזאת של ההסכם עם איראן, הישורת האחרונה.
בכל זאת, דעתי את נמצאת במשרד החוץ בזמן שישראל בעצם נאבקת בעולם, ואת נמצאת בתקופה לא פשוטה בכלל.
אני לא חושבת שמאז קום המדינה הייתה תקופה פשוטה למדינת ישראל. אני דווקא חושבת שבהרבה מאוד מובנים מדינת ישראל נמצאת במצב חוזקה גדול מעין כמותו. אני אתן לך דוגמה. אתמול הגיע, אני אספר לכם סיפור חיובי. ראש ממשלת איטליה הגיע, קיבלתי אותו בשדה התעופה, והוא היום ינאם בכנסת. ושאלתי אותו מה המקום הראשון שהוא מגיע אליו. אז אמנם ביקשתי שיערכו אותו בעיר העתיקה, כי ובכותל, כחלק מהכללי טקס החדשים שהשתנו בעקבות כניסתי לתפקיד. אבל המקום הראשון שנוסע עליו ראש ממשלת איטליה, באוניברסיטת תל אביב, פשוט לראות את היזמות הישראלית בהתהוות. וזה מבחינתי חלק מהניצחון האדיר שלנו, על השיח הבינלאומי שהוא לא רק עוסק בסכסוך הישראלי-ערבי, אלא מדבר גם על היצירתיות הישראלית, על החדשנות. אלה דברים שכל מנהיג בעולם מכיר אותם ובא ללמוד מאיתנו, ואם תשאל אותי מה זה אור לגויים, זה בין השאר אור לגויים.
כן, זה ממש אור, אבל את יודעת, יש גם את החלקים היותר קשים בתפקיד שלך עכשיו, כמו ההסכם הזה עכשיו של המעצמות עם איראן, שישראל די צריכה להסביר את עצמה.
אני אומרת שוב, זה לא עניין של הסברה. המאבק מול הגרעין האיראני הוא מאבק שהחלק הדיפלומטי שבו הרבה מאוד שנים הצליח לעבוד, והסנקציות בהחלט הצליחו לעת את ההתקדמות של תוכנית הגרעין האיראנית, ועכשיו אנחנו נמצאים במציאות עולמית חדשה, שמדינת ישראל צריך לעשות הכל בכל הזירות האפשריות כדי לפעול. וכמו שראש הממשלה נוהג לומר, אנחנו נעשה הכל כדי שאיראן לא תחזיק בנשק גרעיני, וכל המשמעויות ברורות.
יש לך זמן קצת לעקוב אחרי עניינים פוליטיים כאן בפוליטיקה המקומית שלנו?
זה המקצוע שלי.
לא, נראה שאת עסוקה בפוליטיקה הבינלאומית, הפוליטיקה הישראלית הבינלאומית, יותר מאשר מה שקורה פה בפנים, בתוך הארץ.
אין פוליטיקאי שלא עוסק בענייני
פנים, אל תדאג. לא, אני בטוח.
כי פעם, אם הייתה הקפאה ביהודה ושומרון, היינו שומעים אותך יותר ויותר.
אני רוצה להגיד באופן חד משמעי, וכל החברים שבהתיישבות יודעים, אין הקפאה ביהודה ושומרון. אם אנשים לא מסיירים ביהודה ושומרון, אז חבל, אבל אני אומרת לך, כמי שמסיירת ביהודה ושומרון, שחברים שלי בונים בתים, הבתים נבנים, אין כאן מציאות של היעדר בנייה. אין כאן מציאות של...
אבל יש מציאות אחרת, שראש הממשלה מבטיח הבטחות.
יש מציאות של העתת תכנון, שזה דבר מאוד... מאוד חבל עליו, אני באמת חושבת שבכל מדינת ישראל, אגב, לא בונים בקצב שהייתי רוצה שיבנו, אבל בין זה לבין הקפאה...
זה עצירת תכנון, זה לא רק קעתה, את יודעת, זה ממש הקפאה.
אני אומרת שוב, כמה מהאנשים שהיום בוכים על זה שפעם בנו יותר, אני רק מזכירה להם שאותם מנהיגים שפעם בנו יותר, במה שנקרא באותה מהירות שבה הם בנו, הם גם החריבו והשמידו את ההתיישבות כמו אריק שרון, שאנחנו עכשיו מציינים עשור להתנתקות. אז עם כל הכבוד, אני חושבת שבעניין של ההתיישבות צריך קודם כל לראות את המערכה האסטרטגית. האסטרטגיה היא קודם כל להגיד, מפעל ההתיישבות הוא חוקי, מפעל ההתיישבות הוא לגיטימי, מפעל ההתיישבות זה חלק בלתי נפרד מהשיבה הציונית שלנו אל ארץ אבותינו. זה מבחינתי הדבר הכי חשוב. ממשלת נתניהו הזאת היא ממשלה שלא רק שהיא אוהבת את ההתיישבות ולא רק שהיא משקיעה בהתיישבות, אלא גם מפתחת את ההתיישבות. אז עם כל הכבוד, אני חושבת שצריך לראות את התמונה הגדולה. בתמונה הגדולה לא נשקפת היום סכנה למפעל ההתיישבות, וזה דבר מרענן בעולם בינלאומי שלא מכיר אפילו בירושלים כבירת ישראל.
את מכירה את הנושא של הריסת הבתים בבית אל?
בוודאי שאני מכירה. מדובר בהתחלות בנייה. אני אומרת לך שאני פניתי אישית לשר הביטחון ואמרתי לו שצריך לעשות הכל כדי...
אבל זה לא שר הביטחון, זה ראש הממשלה שמבטיח הבטחה ולא עומד. לא עומד במה שהוא מבטיח.
יש הרבה פופוליזם פה, אני מכירה את הנושאים האלה מקרוב.
פופוליזם מצד מי?
אני חושבת שמצד איך אתם מציגים את הדברים. כולם מכירים את הסיפור, מדובר בהתחלות בנייה, לא מדובר בבתים בנויים, קודם כל זה חשוב להגיד את זה. אחרי פרשת הבתים בבית אל, מדובר במקום שצריך לקבל אישור, אבל יש נגדו צו הריסה של בית משפט. עכשיו, אני חסידה גדולה של כל מה שאפשר לעשות כדי, אתה יודע, לא לייצר מציאות שבה אנשים יגיעו לחסרון כיס או למציאות כזאת, אז צריך לעשות הכל, אבל לא מדובר בהריסה מדינית. זה דבר שחשוב לזכור. ההריסה המדינית האחרונה שבוצעה פה הייתה לפני 10 שנים, אריק שרון הוביל אותה, קראו לה תוכנית ההתנתקות הזכורה לרע, ועד היום אנחנו משלמים את המחיר עליה. ואני חושבת שצריך להבין שממשלת נתניהו, גם השנייה וגם השלישית, הן ממשלות שבנו ופעלו אך ורק כדי לחזק בהתיישבות.
אפרופו ההתנתקות, אז אתמול אומר יושב ראש המחנה הציוני שהייתה טעות ההתנתקות מבחינה ביטחונית.
טוב, אני אומרת שחבל מאוד שהיו כאן הרבה מאוד אנשים שהבטיחו הבטחות שווא ובאמת הונו את לפחות האזרחים בישראל והבטיחו להם שמצב יהיה שקט יותר.
לפחות אנשים מודים היום, לפחות אנשים בדיוק מודים על האמת הזו, כפי שהם אולי לא ססו לראות אותה לפני עשור. אני רוצה את התייחסות שלך, סגנית השר חוטובלי, לחוק שמעניש בענישת יתר, אולי לא יתר, בענישה טובה יותר יהיו שיאמרו, את מיידי האבנים.
הצבעתי בעד החוק הזה, כמו כל הקואליציה. אני חושבת שזה חוק חשוב שמשרד המשפטים קידם. אני חושבת שאין ספק שבשנים האחרונות אנחנו לא רק צריכים להיאבק באיומים גדולים וקיומיים ובטרור, אנחנו גם נאבקים בטרור מהסוג הישן, והוא הורג באותה מידה של הטרור החדש, וראינו כבר מספיק אנשים
לצערנו שאיבדו את חייהם. הוא מכוון כלפי מיידי אבנים יהודים, כערבים או רק כלפי ערבים?
יש לי שאלה, מתי בפעם האחרונה שמעת על מקרה שבו יהודי ידע אבן על ערבי? זה שוב, זה חלק מה...
על ערבי לא, לא, שמעתי על ידועי אבנים, למשל, לא נעים לדבר על זה, בימי כיפור כשהנוער משועמם וזורקים אבנים על אמבולנסים, כדוגמה רק.
טוב, אז קודם כל, ברור שוונדליזם, אלימות וכל דבר שפוגע בחיי אדם, לפחות בתורה שלי כתוב גם לא תרצח, וכתוב שאסור לנו לפגוע ולחבול באנשים, אז עם כל הכבוד, לא צריך בשביל זה את ה... בשביל אנשים, מה שנקרא בשביל היהודים, יש מספיק עולם ערכים יהודי כן. עשיר ורחב כדי להסביר לנו למה אסור לעשות את זה, ובוודאי שהחמרת הנישה בהקשר הזה זה דבר שהוא חיובי לכל הצדדים, ואני חושבת שאני מוכל
מבינה מה שמבחינתך, מבחינתך אין הבדל מי משליך את האבן, יהודי או ערבי, העונש צריך להיות אותו עונש.
יותר מזה, ברור לגמרי איפה נמצאת זריקת האבנים באמת. זריקת האבנים במדינת ישראל היא ברובה על רקע לאומני, היא נובעת ממניעים מאוד מאוד ברורים, וצריך להבין שבסופו של יום היא גם לוקחת חיי אדם, והדבר הזה טוב, טוב שנעשה השבוע כן. בכנסת.
טוב. נודה לך מאוד על הדברים, סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, בהצלחה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
בוקר טוב.